אז אנחנו סיימנו את מידת הבושה. עכשיו אנחנו נלמד את היפוכה של מידת הבושה. היפוכה של מידת הבושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה ברור שבמקום שהבושה היא חלשה, מתעוררת לעומתה המידה ההפוכה מנה. וצריך גם להכיר אותה. זאת אומרת, אין די לדבר על מידת הבושה, כן? לכאורה היינו יכולים להסתפק באמת בדיבור על מידת הבושה. ואז כל אחד היה מבין שכל מה שהוא לא בושה הוא עזות. אפשר היה לסמוך, תן לחכם ויחכם עוד. מי לא מבין שהיפוכה של הבושה זה עזות? אפשר היה לסמוך לזה. בוא נלמד על הבושה, וכל אחד יבין מאליו מה היפוכה. לא, אבל זה לא דבר שהוא נכון. צריך לדבר על מידת העזות בפרטות. כן? אין די להניח מכלל לאו הן. אין? לא מספיק. כן? מכלל לאו הן. כן? כלומר, אם אין בושה, יש עזות. אלא צריך לדבר על עזות בפרטות. כן? לקרוא לה בשם. לקרוא לה בשם, להצביע עליה. כן? איזה הוא ומי זה, מי הוא זה ואיזה הוא. המן הרע הזה. אנחנו צריכים להצביע הזה. כן? להבדיל, זה, אלי ואנווהו. זאת החיה. מלמד שאחזה בידה והראה לו למשה. זאת אומרת, צריך להראות את הדבר. כן? זה, זה הזהות. זה נקרא זה. זה, זה הזהות. כן? לראות את הזהות של העזות, לדבר עליה בפרטות. לא מספיק להסיק את המסקנה בפשטות שהיפוכה של בושה זה עזות, אלא לדבר על העזות בפרטות. יצר רע, אוהב שלא מדברים עליו. כן? אוהב שמשאירים אותו בערפל. כן? לכן אנחנו עושים פעולה של זיהוי. כן? של זיהוי. כן? כך אומר המסילת ישרים. כן? אדם שרוצה להיות זהיר, הוא צריך לדעת מהו הטוב שיבחר בו, ומהו הרע שינוס ממנו. כן? ואם נדאג בדבריו, מהו הרע האמיתי שינוס ממנו. כן? ואם לא תדע את הרע האמיתי, כן? פרצופו המדויק ומדוקדק, אם תקלוט אותו רק בצורה ערפילית וכללית, ודאי וודאי. אגב, לא אמרתי לכם שאין, אתם מבינים מה קורה פה בעצם? יש פה איזה שינוי כפי שאתם רואים. אנחנו היינו אמורים ללמוד היום שם שמואל, אבל כן, לצערי אנחנו הקרבנו את שם שמואל לטובת אורחות צדיקים, וזאת למה? מי שהיה אתמול בשיעור יודע, כיוון שכרגע בימי ראשון אנחנו, ברוך השם, לא רוצה לך שלום, כן, אדרבה, ברוך השם, אנחנו מדברים בטלוויזיה, אז בטלוויזיה צריך נושאים מעניינים, אז ביקשו לתת משהו אטרקטיבי כדי למשוך את את עמך ישראל. אז ביום ראשון אנחנו נותנים שיעור, נקרא מדרש שיר. אנחנו דורשים שירים מהקלאסיקה הישראלית, היפה והטובה. כן, ואתמול התחלנו, שתי שירים דרשנו, לפי דרישות הטלוויזיה. חצי שעה שיר א', חצי שעה שיר ב', אז צריך לוותר על אחד מהשיעורים שהיינו רגילים לתת לפני כן. כן, אורחות צדיקים או שם שמואל. שמתי אותם בכף המאזניים, ביקשתי עצה טובה מהקדוש ברוך הוא, והוא אמר לי, אורחות צדיקים יותר חשוב. לא, אז יהיה קבוע. קבוע? מה? ביום א'?
לא,
שם שמואל. אז נדחה? מה נעשה? צריכו למצוא איזה תחליף לפרשת שבוע. אבל כשזה עומד מול אורחות צדיקים, אני חושב שזו עבודה הרבה יותר יסודית, חשובה, דברים חשובים מאוד. אז חס שלום, יש שום דבר. כן, די. בפרט שלא מלמדים אולי חסידות פה, זה מין ביסל לחסידות. אבל עם כל זה, בחשבון הכללי, כך נראה לי, שאורחות צדיקים חשוב יותר. חשוב יותר לנו, כן? כן. למגמה החינוכית כאן, במקום הזה. כך נראה לי, כך נראה לי. בכל אופן, זו הסיבה שאנחנו למדים עכשיו אורחות צדיקים ביום ב'. כן? אז נחזור לענייננו. ונאמר כך, אנחנו צריכים להגדיר את מידת הזאת ולדבר עליה. ממש, ממש לדבר עליה. כן. אנחנו נתחילים. מי שיש לו כזה, אז הוא יכול באינטרנט לראות את מידת הזאת. זה מופיע שם. הייתי יכול ללכת לצלם, אבל זה פה יפריע את כל הסדרים, וגם מי שייצא ויצלם, הוא יפסיד. אז בואו הפעם, בעזרת השם, אני אשתדל לקרוא בצורה ברורה. יש את זה גם באינטרנט. הזאת, כן, היא מידה גרועה ברוב פעולותיה. זאת אומרת שמידה היא גרועה ברוב פעולותיה, פירוש הדבר, זה לא בא לומר שמידת הזאת, כן, היא מידה שהיא גרועה בשורש. זה כמובן, הוא יפריך את זה בהמשך הפרק, כן? או לקראת סופו. אך המידה הזאת משובחת מאוד בעזות התורה והעבודה. אנחנו נראה. מה? כן, כן. הוא נדבר על זה. כל מידה הוא מראה את השלילה שבה ושאתה חיוש בה. אפילו מידת העזות יש לה יסוד בקדושה. כפי הכלל הנאמן בידינו, שאין לך כוח וכוח, אין לך מידה ומידה שאין לה שורש בקדושה, פרט למידת העצבות. בכל עצב יהיה מותר, העצב הוא מיותר לחלוטין, אפילו מזיק, כן? כי העצבות היא מחוץ, כן? לסוג החיים. עצבות זה הפך החיים, כן? צריך להבין. כשמדובר על עצבות, מדובר על היעדר חיים. אבל כל מידה שיש בה הופעת חיים, כל מידה שיש בה הופעת חיים, יש בה כוח חיים, כן? כמו גאווה, כעס, זה הופעות של חיים, כן? כן? יש מידות שהן יסוד המים, יש מידות שהן יסוד האש, יש מידות שהן יסוד הרוח, כל זה זה הופעות של חיים, כן? לכן, יש מידות שהן יסוד האפר, כמו עצלות למשל, ועצלות יש לה אפילו שימוש חיובי, כן? זאת אומרת, ארבעת היסודות האלו של אש, רוח, מים ואפר, מכיוון שהם ארבעה אלו זה מרכיבי המציאות, לא ייתכן, כן? שמידות השייכות להם ונובעות מארבעת היסודות, לא יהיה להם שימוש חיובי. אבל עצבות זה מסוג, מחוץ לסוג החיים לגמרי. זה היעדר מוחלט של החיים. לכן אין לה חיוב. צריך להיזהר, לא לבלבל בין עצבות לבין צער. כן? יש הבדל בין השניים כמובן. כן? אבל העזות בדרך כלל, כן? זאת אומרת, השימוש האנושי במידה הזו, בדרך כלל הוא שלילי. כן? מילים אחרות, נוכל לומר שמידת העזות, כן? היא סובלת מהתרדה בלתי פוסקת של חיידקים ווירוסים של יצר רע. כלומר, המידה הזו לא קל להשתמש בה בקדושה. זה הכוונה שרוב פעולותיה הן שליליות. כן? אפשר לפרש כך, רוב השימושים האנושיים במידת הזאת, ואיננו רואות, כן? אם רוצים רק מתבוננים ורואים את האנשים העזים, כן? על פי רוב העזות היא קשורה באופן אוטומטי עם איזה רע. קשורה עם גאווה, קשורה עם כעס, קשורה עם חוצפה, כן? עזות פנים וכאלה, כן? אז צריך מאוד להיזהר. לעולם יהיה אדם, אן ותן כהלל ולא קפדן כשמי. זאת אומרת, רק שמי, כן? בקדושתו הנפלאה, הוא יכול להשתמש במידת העזות או הקפדנות לקדושה. וגם הוא, לכאורה לפי עדות חכמינו בגמרא, גם הוא דחה באמת הבניין שבידו את אותו גר שבא להתגייר, ולימים נזדמנו כמה גרים ביחד, ואמרו, כן? אשרי רבי עקיבא, שהכניס אותנו תחת כנפי השכינה, ושמאי דחה אותנו. יש פה ביקורת על שמאי, שמידת העזות, הגרים. הרי אותו נתגיירו, כן? לימים נתגיירו אותם גרים שרבי עקיבא גייר, ואז הם העלו על נס, כן? את אותו מפגש עם שמאי ועם רבי עקיבא. אי, עם הלל, סליחה. אתה אומר הלל. אחילה, הלל. עכשיו תגייר. כן. הלל. לא רבי עקיבא, הלל. והיללו את הלל וגינו את שמי. אז אפילו שמי, שמשתמש מידת הקפדנות, כן, ראו, כן, איך אפילו שם חדר איזשהו סיג, לא אנחנו נשפוט אותו כמובן, אני רק מחרה מחזיק אחרי דברי חזל בעניין הזה, ומזכיר מה שאמרו חזל מסכת שבת, כן, על אותה עדות של הגרים. כן, לא סתם הביאו את הסיפור הזה כמובן. יש הרבה סיפורים שלא נכנסו בתלמוד, הסיפור הזה נכנס בתלמוד. להראות לנו עד כמה מסוכן להשתמש מידת הזאת. אנחנו צריכים להבין מדוע. למה מידת הזאת היא קרועה ברוב פעולותיה? צריך להבין. מידת הזאת, למה היא מידה כל כך מסוכנת? כי במידת הזאת האדם מתגלה באיזה פעולה? כן. תקראו את זה איך שאתם רוצים, אני אעשה את הסימן. תגידו מה שאתם רוצים, כן? אפשר להגיד, תוקפנות, דחיקה, ביטול האחר, עזות. עזות זה לא פשוט, זה קצת דומה לכעס. כן? אגב, כל המידות האלו, עזות, כעס וכולי, הן מידות מיסוד האש. כן? למה אני אומר את זה? לא כדי להתרברב במושגי סוד, אלא לבוא ולומר שמה עושה בעצם האש? היא שורפת. אבל האש יכולה גם להעיר. זה כמו הכניס אותנו. לבירור יותר מאוחר, שהעזות יש בה את הצד השורף, יש בה גם את הצד המאיר. ולא אז מזה הזמן לדבר על הצד המאיר. אנחנו רוצים לדבר, כן, על התכונה הבסיסית של העזות. קו האופי של העזות הוא קו אקטיבי, דוחק, מסלק, וכו' וכו'. עכשיו, התכונה הזו היא לא טבעית לאדם. למה? כי האדם בטבעו, הוא צריך להיות טיפוס מקבל. כן? רוב הפעולות שלנו הן פעולות של קבלה. איזה חכם לומד מכל אדם וכו'. רוב הפעולות שלנו הן פעולות של קבלה. האדם בטבעו, כן. כן, השיעור הסתיים ב-10:50, כן, בגלל הצפירה. לטובת הצפירה. אדם בטבעו, כן, וכך אנחנו צריכים להשגיח שרוב פעולתנו יהיו פעולות של קבלה. מה זאת אומרת פעולות של קבלה? מה, אני פרייר? לא. אנחנו צריכים להרגיש בטוב האלוקי שחודר למציאות ואנחנו נעשים ככלי לקבלו. זאת אומרת, הנוכחות האלוקית גורמת לנו להכין תמיד כלים, כלים. זה יסוד הענווה. יסוד הענווה הוא יוצר תכונת נפש של קבלה. על פי רוב קבלה. זה בסדר. לפעמים אני עושה פעולה של הסרת מונע, אבל סוף סוף הסרת המונע היא כדי לקבל. זאת אומרת, הסרת המונע היא שולית. כן? ביסוד אנחנו צריכים לשאוף לכך שנהיה תמיד באיזשהו מעמד של קבלה. קבלה, קבלה. מה לקבל? טוב אלוקי. לכן מידת העזות היא מאוד מסוכנת, כי היא כביכול מתערבת או מפריעה את יסוד הקבלה. היא מוציאה אותי לפעולה של דחיקה. עכשיו אני לא מקבל, אני דוחק, אני מסלק, אני מתמודד עם משהו, כן? שניצב על דרכי. תראו כמה זה מסוכן. אדם בקלות יכול להתחלק, כן? אל עזות הפנים, אל הגאווה, אל כל אותם המידות שעניינם זה לסלק מדרכו. ואז הוא מוצא את עצמו חסר השלמה. חסר השלמה. עכשיו, זה לא פילוסופיה, צריך להבין. אנחנו כל היום, כל רגע נתון, כל רגע נתון, אנחנו עומדים בפני הדילמה של האיזון בין הדחיקה או הקבלה. שמתי לב לזה. כן? כמו שהרב אומר, הרב ביגון, כתוב באינטרנט. שמתי לב לזה. לא, באמת, שמתי לב לזה. שבמהלך היום, כל דקה ודקה, כל רגע ורגע, אנחנו או עזים או מקבלים. מישהו אז על מנת לקבל השראה בתוך חלקו. שאלה גמור, לא אמרת. עוד נברר את הנקודה הזו. לא הגיעה שעתה של הבירור הזה. קודם אנחנו צריכים להוקיע את מידת העזות, את הצד השלילי שבה, לדבר בזה נכבדות, אחרי זה נדבר גם על העזות החיובית. אבל אי אפשר לדבר על העזות החיובית לפני שאנחנו מזהים את המרכיבים השליליים שלה, שכמו שאמרנו, ברוב פעולותיה של העזות היא שלילית. אבל זו הסיבה שהעזות היא שלילית. היא חותרת תחת הפעולה הדומיננטית. סליחה, ביקשתי מהיד. גם זה עושה להם רעש באופן. כן. זה חותר תחת היסודות של כוח הקבלה של האדם. ותבדקו את הדבר הזה. שזה לא יישאר ברמה של דיבורים, אתם מבינים? זה חשוב מאוד. כל דבר כזה שאנחנו רואים פה בכלל, טוב לאשר אותו. כן, ולבחון את מציאותו. חשוב מאוד. ואני, בלי שום ספק, משוכנע, אני אומר מניסיוני שלי, שכל רגע נתון זה ממש משחק כוחות בין ענווה וגאווה. בין עזות וקבלה. כן? מעניין. זו הסיבה שהמידה הזו מאוד מאוד מסוכן. מסוכן. היא לא טבעית לאדם. היא לא טבעית לאדם. לא טבעית. תראו את אברהם אבינו. כל הסיפור של סדום, זה הלימוד הגדול. אברהם אבינו רצה להשתמש מידת החסד. בקבלה, בחמלה, בסליחה, במחילה. לכן, הוא התפלל על אנשי סדום. תגידו לי אתם, אנשים כאלו רעים וחטאים להשם, שכך מעיד עליהם הכתוב, אולי נהיה עזים כלפיהם? קשה לאברהם אבינו. קשה לו. הוא מחולל, או מגלה, או מבסס את מידת החסד בעולם. קשה לו להיות עז. זה לא יומן. הוא רוצה לרחם על אנשי סדום. אבל ריבונו שלה אומר לו, לפעמים צריך עזות. אברהם אבינו שמגיע לפסגת הענווה, שם מתגלה לו איך החסד והענווה משתפים את העזות כדי להופיע. משתפים את העזות כדי להופיע. אך אברהם אבינו יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים, נכון? תגידו לי, זה עזות או לא? ודאי שזה עזות. אבל העזות הזו היא משרתת את מה? חסד. איך אני יודע שהיא משרתת חסד? כי למה הוא יצא להילחם נגדם? למה יצא להילחם נגדם? לפחות לפי מה שכתוב מעיד. למה? וישמע אברהם כי נשבע לוט בן אחיו. לא סתם כתוב אומר את זה. וישמע אברהם כי נשבע לוט בן אחיו. החסד הוא זה שהניע אותו. הוא זה ששלח אותו כמו קפיץ להילחם נגד ארבעת המלכים. הקואליציה הרשעותית הגדולה ביותר של ימי קדם. ארבעת המלכים נגד חמשת המלכים. ארבעת המלכים. ציר הרשע של ימי הקדם. זה לא משנה אצל אברהם כלום. מידת החסד דורכת אותו כמו קפיץ. וישמע אברהם כי נשבע לוט, טרח, ויצא להילחם. החץ נורה בעוצמה כבירה, וירדוף עד דמשק, עד חובה, עד דן. עודף, 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 עודף. ויחלק אליהם לילה. פלא פלא. אז רואים שהזות האדירה של אברהם אבינו, היא כולה בשירות החסד. לא קל הדבר הזה. אוקיי. זה הערה הראשונה שרצינו לומר, בעקבות הדברים הכתובים כאן, אני חוזר על דבריו, אין לכם את הדף מול זה, העזות היא מידה גרועה, גרוע זה חסר. שימו לב, חסרה. כן? גרוע זה חסר. היא מידה גרועה, לא מופיעה בשלימות, אלא בחסרון, זה נקרא גרוע. כן? מלאכה גרועה. בשבת, יש ביטוי הלכתי, מלאכה גרועה. מה זה מלאכה גרועה? זה מלאכה שחסר לה איזה תנאי כדי לחשב מלאכה דאורייתא. גרעו ממנה תנאי. זה נקרא גרוע. כן? גרה, חד, כן? נשאר, רולה. כן? גרה, חד, תכסיר אחד, או בציר חד, גרה חד, נשאר, רולה. זאת אומרת, היא מידה גרועה וחסרה. למה חשוב להדגיש שגרוע זה חסר? כדי לא לשלול את מידת העזות מכל וכל. כדי לומר שיש לה מקום ולהכין אותנו בתודעה. להכין את התודעה שלנו לאותו שלב שבו אנחנו, כן, נחזור ונתבונן על העזות מצד החסד. העזות שמשרתת את החסד. כן. גרוע. ברוב פעולותיה. כך מלמד הניסיון האנושי. בעולם יהיה אדם, אן וטן כהלל ולא קפדן, כשמי. כן. העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה. והיפוך ממידת הבושה. אנחנו לומדים פה עוד דבר חשוב. אמרנו אותו, אבל נבאר אותו בעוד פן. אמרנו כבר שמידת העזות, כן, היא לא כל כך טבעית לאדם. למה? כי האדם צריך בטבעו להיות מקבל. וראינו שהקבלה, מאיזה סיבה היא? מתוך ההרגש של טוב השם במציאות. ולכן אנחנו צריכים לעשות כלים מכלים שונים כדי לקבל את הטוב אלוקי. טוב אלוקי, המופיע בזריחת החמה, ברוק הארץ על המים, בעוזר ישראל בגבורה. הטוב אלוקי המתגלה ודאי וודאי בתורה ומצוות. הטוב האלוקי שמתגלה בכל אחד מאיתנו. בין באור הסגולה, הנמצא חבוי בתוך אחד, כל אחד מאיתנו, בין באור אלוקי הזורח על פנינו. ודאי, אפשר להסתכל על האדם, אפשר להסתכל על צורת גופו אפילו. כל הגוף האנושי הוא בנוי לפי הספירות. כן? המציאות הגלויה של האדם, יש בה הרבה רמזים אלוקיים. ודאי וודאי הסגולה שלו. ודאי וודאי סגולתו של האדם. כן? שמצידה נברא בצלם אלוקים וכן הלאה. או. אם כן, אז מכיוון שהמוטו המרכזי של האדם, כן? צריך להיות על יסוד הקבלה והכנת הכלים, לספוג את הכתוב האלוקי שזורח לנו מתוך המציאות, מלאה הארץ חסדו. לכן העזות כפעולה דוחה היא מסוכנת מאוד, כך אמרנו. שם נוכל להוסיף פרט נוסף והוא חשוב, כי אחרת לא נבין את כל מה שהוא אומר בהמשך. מה הוא אומר לנו עכשיו? שהעזות היא היפוך הבושה. ואמרנו, אם אתם זוכרים שדיברנו על הבושה, אמרנו, ממש בהתחלה, הבושה, אמרו חכמים, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. למה זה הפך הבושה? כי הבושה הוא השכל. ואיזה שכל? השכל הכללי. זאת אומרת, הבושה זה מבט כללי על המציאות. כלומר, אני מבחין את עצמי כחלק מכל. לא יכולה להתפתח גאווה במבט כזה. אם אני חלק מכל. אגב, איך אני מגיע למצב שאני מבין שאני חלק מכל? שאני תופס שבעצם כל המציאות כולה זה אינסוף. מכיוון שזה אינסוף, אני חלק מהאינסוף. יש, המציאות היא אינסוף. המציאות הוא טוב אינסופי. המציאות לא מתחילה ולא נגמרת בנוכחות האישית שלי. הרי מה הגאוותן עושה? הגאוותן הוא פוגע בטוב הכללי. איך? למה? כי הוא רואה את עצמו כהכל. אז הוא לא נותן לכל האמיתי להתגלות לנגד עיניו. הוא מצמצם את הכל במציאות הפרטית שלו. מה שלא מתחשק, הפרטיות המצומצמת שלו נדמת לו כאילו זה הכל. הוא לא מניח לטוב הכללי באמת להיגלות לנגד עיניו. הבושה היא השכל. והשכל הוא הבושה. הבושה זה מעמד נפשי פנימי. שיסודו זה בצלם אלוקים שבאדם. שמשקף את המציאות לעיני אדם כמציאות שיש בה בורא אינסופי. והוא מתגלה בבעי עולם. בך ובך וכל אחד מאיתנו. ולכן הביישן הוא נזהר זהירות נוראה. לא לפגוע באף אחד. כי כל אחד זה הופעה אלוקית. בין מצד סגולתו, בין מצד הופעתו הממשית. לא סתם אני אומר את שני הפנים האלה כבר פעם שנייה. כי זה התחייב לאור דבריו בהמשך. כן? אבל כשהוא אומר לנו כאן שהעזות היא הפך הבושה, אני רוצה שנכניס את הביטוי שכל כללי לעומת תפיסה פרטית. האז הוא מאוד מאוד פרטי. ולכן האז השלילי הוא דוחק את כולם. למה? בעצם מה הוא אומר בזה שהוא דוחק את כולם? רק אני קיים. שהוא אומר. זה בעצם אותו עניין. אתם מבינים? זאת אומרת, הפעולה של האזות היא משקפת ומגלה איזו תפיסת עולם. זה לא סתם פעולה נפשית. ההתנהגות של האדם זה הוא. שפת הגוף שלו זה הוא. המילים שהוא אומר זה הוא. ודאי וודאי מידות שמתנהג על פיהם. המעשים. זהו. מידת העזות בפעולה דוחקת היא מגלה שהאדם לא מבחין בשום דבר זולתו. במילים אחרות, הוא לא מבחין באושר האלוקי שמתגלה בהמוני בריאות. וכל אחד ממלא תפקיד מסוים. כל אחד האור האלוקי מופיע בו ואומר לו גדל, מלא תפקיד. הוא לא רואה את זה. אז הוא לא רואה. קטן בעיניו להשמיד 6 מיליון. קטן, זה הפסגה של הרוע ושל העזות. כן? המדרגה הגבוהה ביותר, אבל יש מדרגות בעזויות. כל דחיקת רגלי הזולת, במעט וברב, יש בזה גדר של עזות. אתה לא מבחין במקומו של הזולת בחשיבותו. קל בעיניך לדחוק אותו, לבטל את דבריו, לזלזל בדבריו, כן? לא ללמד עליו זכות. במילים אחרות, אתה לא מזהה אותו כטיפוס כדאי, את דבריו כדבר כדאי, את מעשיו, את מציאותו, כל מיני מדרגות. זה נקרא עזות. זאת אומרת, אדם שהוא אז, הוא חסר שכל כללי. זה המשמעות, לכן הפכתי את הדפים למידת הבושה בתחילתה, שאומר הבושה היא השכל, והשכל הוא הבושה. הוא הבושה. כן. והוא היפוך ממידת הבושה. הוא היפוך. כמו שאמרנו מקודם. לאום לאום ימץ. כשהבושה יורדת, העזות מתחזקת. שהעזות השלילית. שהעזות יורדת השלילית, הבושה מתגלה מאליה. כשאדם עובד על עזות, מרסן את עצמו, אל יתפלא, שבתוך נפשו פנימה מתחילה להתעורר מידת הבושה. הוא מתבייש מחברו. לפעמים אפילו לא מסתכל בפניו. כי הוא רואה את אור הצלם זורח על הפנים. כן? ויסתר משה פניו. הוא מסתיר את פניו. אנחנו לא מדרגה כזו, לכן אנחנו יכולים להסתכל אחד בשני. אני לא אעמיד פנים כאילו עכשיו אני רואה את אור הצלם, אני יכול להסתכל כל אחד מכם ולא להיבהל. זה המדרגה, מה לעשות? אבל אמיתו של דבר, אומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, לא יביט בפני חברו. לא מדובר כאן כרגע על הטפה לחוסר דרך ארץ, שאדם ידבר עם חברו. לא יביט, אבל חברו יודע שהוא לא מביט מפאת ענווה, לא מתוך זלזול. כי להביט בפניך, זה לחדור לאישיותך. ואישיותך היא חשובה לי כמו ביתך. כמו שאני לא מציץ מחלון הבית, אני גם לא מחדיר את עיניי בך. כי שורה שם צלם אלוקים. אני מתבייש ממך. זה בסדר. אבל כן, אני ממש מציע לכם, אני מבקש, אף אחד לא יתחיל לשבת להתהליך מראש למטה. כן? שהדבר הזה בא מאליו, מתוך בושה אמיתית, הוא נעשה בצורה נכונה. באיזון, כן? אבל לא להעמיד פנים, זה לא בריא. זה דברים שיכולים לפגוע מאוד בטבעיות שלנו. כן? אני רק מדברים פה שברמה העקרונית, אנחנו מדברים. כן? שהיא בעצם האמת, אבל כל אחד לפי מדרגתו. כל אחד לפי מדרגתו. מצד שני, ודאי וודאי, שאני לא נסתכל אחד בשני ככה, כן? זה ודאי וודאי שלא, זה כבר ראוי לנו להתנהג, כן? כך גם במצבנו, כן? אבל הבעת המבויש הזה, שהוא באמת מנת חלקם של צדיקים גדולים, אנחנו עדיין לא שם. נמצא את הדרך. איך להישיר מבט אל הזולת. ודאי וודאי שלא בעזות וחציפות, אבל, כן, כל אחד לפי מדרגתו. בכל אופן, הפך הבושה זה עזות. כן? שזה נופל, זה קם. שזה קם, זה נופל. והיא היפוך ממידת הבושה. כי הביישן מעביר על מידותיו. תראו איזה חידוש עצום. כי הביישן מעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? מה זה מידותיו של האדם? מה עושה הביישן? הביישן, יש לו מפגש מאוד מעניין עם כוחות החיים שלו. מה זה מידותיו? מידותיו זה כוחות החיים שלו. כן? מידותיו זה הכוחות שעושות אותו לפרט, חי, נושם, פעיל, ייחודי. נכון או לא? כל אחד מאיתנו יש לו אופי, נכון? אופי. כן? יש לו אופי. אבל מה קורה אצל הביישן? הביישן, שהוא פוגש את אופיו, שהוא פוגש את כוחות החיים הפעילים, כל אחד מאיתנו יש לו כוחות חיים פעילים, יש לו אמירה במציאות. יש לו איזו אמירה, נכון או לא? אז מה, כל הזמן אני מקבל כזה? מה איתי? אבל מה קורה אצל הביישן? מכיוון שלאצל הביישן מתחזק הצד הכללי, השכל הכללי, השכל הכללי זורח בתוך נפשו, ואז את מי הוא פוגש? את מי פוגש השכל הכללי? את מי? את האופי הפרטי שלי. זה דבר ברור. כן? השכל הכללי, כן? מאיר בתוך הנפש, את מי הוא פוגש שמה? את השם הפרטי שלי, את האישיות שלי, את הכוחות הפעילים שלי, את אופי המחשבה שלי, את הצבע שלי. אז שהשכל הכללי נפגש עם הצד הפרטי, כן? מה עושה מידת הבושה? מתחילה לחרסם את העודפים. זה נקרא מעביר על מידותיו. מתחילה לחרסם את העודפים. היא עושה דיאטה בריאה למימד הפרטי שבתוכנו. זה הכוח של מידת הבושה. שהערה הכללית, שצלם אלוקים שבאדם מתעורר, הוא מתחיל לפגוש את האישיות הפרטית, מתחיל להתפתח איזה דו שיח מאוד מעניין בין הצד הכללי והפרטי. כשאנחנו אומרים הביישן מעביר על מידותיו, כוונתנו לבוא ולומר שהביישן מזהה שהאינטרס הכללי. כשהביישן מזהה שהאינטרס הכללי דורש הנמחת הטון, הנמחה של הפרטיות, הוא אכן מנמיך. הוא אכן מנמיך. זה מפריע למימד הכללי להופיע. כל דבר שמפריע למימד הכללי להופיע, הביישן, תכף ומיד, מבטל אותו, מנמיך אותו, מרדד אותו, ממעט בו. זה מה שעושה. זה נקרא מעביר למידותיו. כלומר, מכשיר את נפשו. עם כוונה משתמש בביטוי הזה, כתף נראה, כן? את המפגש שלו עם המציאות של אותו ביישן. אז קודם כל מעביר על מידותיו. כן? מכשיר את נפשו להיות מסוגלת להגיב כלפי המציאות בראייה כללית, על פי דרכי השם. הלאה. אני קורא מתחילה ועד הנקודה הזו, כי אין לכם את הדפים, העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה, והיפוך מידת הבושה, כי הביישן מעביר על מידותיו. קופץ מעל המשוכה של המידות הגבוהות, של המידות הבולטות. הוא מעביר עליהם ועובר מעליהם. הם לא מהווים מכשול מבחינתו. במקום שהאינטרס הכללי גובר, הוא פועל עליהם, מנמיך אותם. כי הביישן מעביר על מידותיו וחומל וסולח ומוכל. וחומל וסולח ומוכל. החשבון הכללי מביא את הביישן להכיר בזולת. שימו לב, פה מדובר על חומל, סולח ומוכל. כן? חומל, סולח ומוכל. זה כבר התוצאה של נפש הביישן. כלומר, מכיוון שהביישן מזהה את המימד הכללי, והמימד הכללי הזה גורם לו לחסום את מידותיו, כן? ראשי תיבות חומל, סולח, מוכל, לחסום את מידותיו, אז מתגלות שלושת היכולות האלו, של חמלה, סליחה ומכילה. כלומר, שאתה עומד מולי וחטאת כלפיי, אני מוכל לך, אני חומל עליך, אני סולח לך ואני מוכל לך. פירוש, חמלה, זה הפעולה הראשונה. אגב, החמלה זה פעולה שהיא מתרחשת בציור הפנימי שלנו. כלומר, לחמול עדיין לא נעשה את שום פעולה. מה זה חמלה? חמלה זה ציור פנימי בנפש הביישן, שמצייר את חשיבותו של הזולת מצד עצמו, זה נקרא חמלה. אתה חס על הדבר מצד עצמו, מצד חשיבותו. זאת אומרת, חמלה זה משהו שזה ציור של הכרת הערך של הזולת, אבל ברמה הכי גרעינית. מה? כל מושג כזה יש הבדל, יש, לא ניכנס כרגע, אבל חמלה, תסתכלו במלבין, תסתכלו מה שאומר המלבין. חמלה זה כאשר אדם חומל על דבר מצד עצמו. כן? זה חשוב פה לענייננו. זה לא סתם משחק מילים. כי אמרנו שהביישן הוא מזהה את עצמיותו של הזולת מצד צלם אלוקים שבו. יש לך צלם אלוקים, לכן אני חומל עליך. עוד לפני שאני עושה פעולה מעשית כלפיך, אני מזהה את המרכז האלוקי בתוכך. והחמלה מתעוררת מצד העצם החשוב שבך. יש בך אלוקות, מצד זה אני חומל עליך. אחרי זה באה פעולת הסליחה. פעולת הסליחה, זה פעולת העברה של האבון. סליחת אבון. מכיוון שאתה חשוב, מכיוון שיש בך צלם אלוקים, נכון שחטאת לי, אבל, החטא לא שייך לך בכלל. עשית אותו, זה נכון שעשית אותו. אבל מצד עצמותך, הוא לא שייך לך בכלל. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. למה? למה אל תראוני? למה אל תתנו משקל לשחרחורת? כי כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מכיוון שמצד עצמיותך, בך, אין שום מום, לכן גם האבון. זה לא נדבק בנו. אבונות תם. כן? משל למטולטל וקרח. כן? אם יש להם לכלוך בשיער, עד שהמטולטל מוציא את הלכלוך, הוא צריך לקרוא חלק מהשיער איתו. אבל, הנה, אני לא צריך להתאמץ. אני מיד עושה ככה, וזה נופל לבן. נכון? כך אמרו על ההבדל שבין יעקב ועשיו. שעשיו כל חטא נתפס בו מאוד חזק. כמו שנראה לגבי העזים. העז, החטאים נדבקים בו מאוד חזק. לא יודע אם נספיק. יכול להיות שכן, אולי לא. נראה בהמשך. נדבק בו חזק, ונבין גם למה. כן? יותר מאוחר. כן? אבל שאתה ביישן, שאתה מזהה את הנוכחות האלוקית במציאות בכלל, ומשם זה מתגלגל אל צורך צלם האלוקים שבאדם, ואתה רואה אדם חוטא, אתה לא יכול להעניק לחטאים שלו מעמד של קבע. אתה מתייחס אליו כאל מי שדבק בו דבר מקרי לחלוטין. זה נקרא סליחה. ועכשיו מתחילה עבודת התיקון. אחרי שזהית את עצמותו הטובה, וממילא הגדרת את חטאיו כדברים מקריים, עכשיו מתחילה המחילה. זה פעולת התיקון של עצמה. אבל אתה לא יכול לעסוק בתיקונו של הזולת, וגם לא בתיקון של עצמך, אם אתה לא מבין את הדברים על פי הסדר שאמרנו עכשיו. כן? אתה לא יכול. נדייק בזה קצת יותר. בעיקר בפעולת המחילה. שאתה חומל, סוף סוף אתה מוכל. זה אותיות בהיפוך. חומל, מוכל. אבל זה עובר דרך הסליחה. דרך הסליחה. שאתה חומל מצד עצמותו של הזולת שנברא בצלם. כולך יפה רעייתי. ומשם אתה בא להגדיר את חטאיו הגלויים, כן? כדבר מקרי, אז אתה מתחיל בפעולת המחילה. החטאים נהפכים לחולין. אתה לא אומר שהחטאים שלו זה טומאה. לא. הוא לא שייך לחטאים. אתה מוכל. אתה לוקח את החטאים, מעביר אותם למצב של חולין, עד שהדבר נתקן לחלוטין. אבל אתה לא יכול להשתתף בתהליך התיקון של הזולת, אם אין לך את החמלה ואת הסליחה, במובנים שדיברנו. אם אתה תתייחס לחטאיו בלי חמלה וסליחה, אתה יכול לתפוס אותו כמה? ושוב הניסיון מלמד עם זה, על זה. כאשר רואים אדם שחוטא, מה הנטייה שלנו בדרך כלל להרגיש כלפיו? מחילה שאני שואל את השאלה הזו. מה? אבל איזה שלילה? שלילה חזקה, נכון? שלילה חזקה. כאילו החטא תופס אצלו ממש מבשר ועד נפש, נכון? כאילו, כן? ממש, זה מגדיר אותו. כלומר, לא פעם בעינינו פעולת החטא, או הפעולה השלילית שהזולת עושה, אנחנו נוטים להגדיר אותו על פי הפעולה שלו. איזה אדם רע. בעוד שזה לא נכון בכלל. הרי החמלה והסליחה, הם לא מגדירים כך את הפעולה הרעה של הזולת. כן? אבל תראו כמה קשה להגיע לאותה הסתכלות על הזולת, שבעצם חטאיו זה משל לקרח וקבץ ומטולטל. הוא בעצם קרח, הוא קרח. זה... תראו כמה קשה. תראו כמה זה תופס את הרגשות שלנו. כאשר אנחנו רואים שאדם עושה מעשה לא טוב, אנחנו מרגישים כלפיו איזה איבה, איזה טינה, איזה ניכור. אבל צריך להבין מאיפה מתחילה האיבה. כי בעינינו הוא מוגדר כרע. המעשה הזה שלו, כאילו המעשה מזוהה עם כל אישיותו. כן? כל אישיותו. הניסיון היומיומי מלמד על כך שנפשנו נרעשת ומתרגשת אל נוכח האדם שעושה פעולה שלילית. אנחנו חורקים עליו שן. זה בגלל שהגדרנו אותו כרע בעצם. זה בגלל שלא הגענו לציור החמלה, ומתוך כך לסליחה העקרונית. לכן היחס אליו הוא בעייתי מאוד. הוא בעייתי מאוד. אבל הביישן, ביישן, מעביר על מידותיו, וחומל וסולח ומוכל. מזכיר לנו את הלשון של יום הכיפורים, כן? שהקדוש ברוך הוא חומל ומוכל וסולח. אבל מי שהוא עז פנים, מי שהיפוכו של הביישן, מי שנגרע ממבטו, הנוכחות האלוקית שהולכת ומתגלגלת אל תוך המציאות, כל דבר ודבר, מי שהוא עז פנים, ובעצם הוא עז פנים, הוא עז כלפי פנימיותו. וזה חידוש גדול מאוד. צריך להבין. עזות הפנים בראש ובראשונה, היא לא מתחילה מהגילוי החיצוני שלה ביחס לבריאת. היא מתחילה מההתחזקות והעקשנות שהאדם מתעקש להכיר במה? בפנימיותו. יש לך צלם אלוקים. עזוב צלם אלוקים. יש פה רק חומר. חומר. עזוב צלם אלוקים. זה עזות פנים. זה נקרא עזות פנים. שאדם הוא עז כנגד פנימיותו. הוא לא מוכן להודות שהוא בעל צלם אלוקים. הוא רואה את עצמו איזה מדען זחוח שכל מה שהוא רואה נגד עיניו זה רק את המציאות החומרית. אבל תראה, יש בכל אופן משהו מעל החומר. אתה יכול להראות לי זה במדידה? תראה, אני לא יכול להראות, אתה צריך להכשיר את עצמך כדי להכיר בכך. מישהו היה שם? מישהו יכול להראות לי? תראה, אני מסתמך על 5 תחושים, והשכל המנתח את המסקנות המדעיות שיוצאות מתוכם. אתה רוצה לדבר איתי על צלם אלוקים, על משהו שהוא מעל הטבע? זה נשמע מאוד מאוד יפה, אבל אני יכול להגיד שאתה הוזה, אני יכול להגיד שאתה עושה עזות פנים. למרות שזה נשמע בלבוש מדעי מאוד מפוקח, אבל זו עזות פנים. עזות פנים. עד כדי כך. עזות פנים מתחילה להתפתח. מתחילה להתפתח. כאשר האדם מתחיל להתכחש כנגד, מתחיל להתכחש לשאר הרוח שבתוכו. למימדים שמעל הטבע הפשוט. כן? המקום שמתחילה ההכחשה כנגד היסודות הפנימיים של כוח החנינה, כוח החסד, הענווה, הכבוד הפנימי. כל אלו סממנים והופעות של העולם הנשמתי שבנו. כשאדם מתחיל להתכחש לכוחות האלו, כך מתפתחת עזות הפנים. זה מתחיל בעזות פנים. אבל מי שהוא עז פנים, לא יתבייש מפני איש. עכשיו מדובר על הפעולה שלו כלפי חוץ. זה מתחיל בזה שהוא אז כנגד פנימיותו, ועכשיו הוא לא מתבייש מפני איש. מהפנים של כל איש ואיש. כאשר הוא פוגש אנשים, יש אנשים פשוטים. אנשים פשוטים כמונו. אז הפנים לא מסוגל לזהות בנו את הסגולה הפנימית שבנו. הוא רואה אותנו ביום יום, הנה הסנדלר, החיית, אנשים פשוטים, מנקי הזבל שברחוב, אז הפנים, מכיוון שנקודת המוצא שלו נפגמה, קרי, צלם אלוקים, ממילא זה שמנקה את הזבל, כן? אפשר בקלות לקרוא לו נפל, כישלון, צועת אדם. יפה מאוד. אבל מה יקרה כאשר הוא יראה את הרב הראשי לישראל? פה זה כבר לא עניין של לזהות הסגולה. מילא כאשר הוא רואה את מנקי הזבל, שמצד חיצוניותו, כן? הוא עוסק במלאכה בזויה כזו, במרכאות. אז הוא באמת, מה לעשות? נכשל. אין להם אלא מה שרואות עיניו. אבל אמרנו שגם זה טעות. כי אם הוא היה דן באותו מנקי זבל מצד סגולתו, הוא כבר היה יודע שהוא לא נופל בערכו כהוא זה. הוא כבר היה יודע שהוא מנקה את הזבל של ירושלים. הוא היה מקשר את הפעולה הפרטית לערך שלמענן זה. אבל הוא לא מסוגל לראות את זה. אבל כאשר הוא רואה אדם שעיניו קורנות ומאירות, היינו רואים לכל הפחות שפה הוא יודע. לא, הוא גם אז כנגד איש שכזה. כי איש זה לשון חשיבות. כולם אנשים. לשון חשיבות. כולם אנשים. במקרא, בפרשת המרגלים. כולם אנשים. אנשים לשון חשיבות. מלמד שבתחילה, בעשרה ללא? מה שעה? אנחנו צריכים לעצור. עכשיו עשרה בדיוק. רגע, מתי הצפירה?
בחצר.
אבל ביקשו לעצור בעשרה. בסדר. פעם באה נראה קצת, כן? כיצד באמת העזות הזו מתבטאת באי זיהוי הערכים של המציאות, אבל קודם כל בגורם האנושי, באנשים שנקרים בדרכו של אז, הפשוטים ואפילו החשובים. תודה רבה.